אז ברוכות השבוע. אז עוד נושא יסודי ביחס לתפילה. היצר הרע מאוד מאוד חכם, יצירתי, יוזמתי, אפשר ללמוד ממנו הרבה, כמו שכתוב, מאויבי תחכמני, והוא אף פעם לא מתייאש. כלומר, הוא לא מתייאש, כי לכל סיטואציה, הוא מכין את עצמו מראש לכל הסיטואציות האפשריות, ולכל סיטואציה יש לו, לכל אפשרות יש לו מענה. למשל, נגיד שאני מתאמץ לעשות משהו. עכשיו, ליצר יש לו תוכניות לכל מקרה. אם אני אצליח, הוא ינסה להפיל אותי לגאווה. אם אני לא אצליח, הוא ינסה להפיל אותי לדיכאון. אבל אף פעם לא ישתוק. תמיד יהיה לו מה לומר. אז יצר רע לפעמים מנסה לנפח אותנו, לפעמים מנסה להקטין אותנו. כלומר, כשרוצים לעשות שטויות, אז מגיע לי זה, ואני בסדר, זה שווה, זה, זה. וכשבאים להתפלל או לעשות משהו טוב של קדושה, פתאום, מי אני, מה אני, ואני בכלל, מה שעשיתי, אני בכלל לא ראויה, פתאום אנחנו נהיים כאלה קטנים ולא ראויים וזה. אז על זה נדבר, אז על זה נעסוק. היום, כנראה גם בשבוע הבא, בזכות ההודעות והחונכויות, אבל יצאנו בסייעת דשמי, אז נתחיל דווקא בגלל שזה התפרס, ולא נראה לי שנגיע עם לעמוד 4, אז נתחיל מעמוד 4, כי זה גם פרשת שבוע. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, מצינו הגשה לתפילה. כלומר, זה רש"י. כלומר, מה זאת אומרת? רש"י אומר כך על ויגש שלו יהודה, סליחה, זה לא רשי, זה מדרש. המדרש אומר ככה, מצינו הגשה לתפילה, לדורון ומלחמה, ולשלושתם ניגש יהודה. אם אני שומע לי בראש שזה כן רשי. קיצור, מה העניין? למה יש מדרש? אם יש מדרש, זה משהו קשה בפשט. מה קשה בפשט? יש מילה מיותרת. מה המילה המיותרת? נכורה? שני דפים. ויגש. מה כתוב בכל התורה? ויאמר יהודה אל יוסף. ברור שהוא לא צעק אליו מרחוק, אם הוא דיבר איתו אז הוא ניגש אליו. למה צריך להיות כתוב בתורה ויגש אליו יהודה? זאת אומרת שבעצם ההגשה הזאת יש עוד ערך מוסף, יש פה עוד, זה חלק מהתוכן, זה לא משהו טכני. התורה לא כותבת דברים טכניים, התורה עוסקת רק בתוכן. אז זה נקרא מצינו הגשה לתפילה. זאת אומרת, עוד לפני שמתפללים צריך עמדה נפשית שמתוכה באים להתפלל. ולמדנו מזה ערך תפילתו של אדם. לבל יתייאש ויפול בדעתו לומר, מה אני ומה חיי שאזכה להתפלל לפני השם יתברך, וכי שמע קולי, אלא אני רחוק ממנו יתברך שמו מאוד. חום פתאום כשבאים להתפלל, היצר המציף את כל העבירות שעשינו, ואת כל המידות הרעות, אומר, מה פתאום שעשינו שמע בקולי, אחרי שאתמול דיברתי לשון הרע וזה, וככה, אין סיכוי, אין מצב. זה פשוט לא פייר, זה לא הוגן, מה פתאום שישמע לי? אומר היצר הרע. כי זהו מעשה היצר. כי אני לבבו בשעת תפילתו דווקא. פתאום הוא נזכר, כל החסרונות שלנו. נכון, כשרוצים לבלות, אני אומר, טוב, מי אני, מה אני שאני אלך לבלות וזה. רק שבא מתפלל, אז פתאום מי אני, מה אני. כי האמת אינו כן. כי כבר אמר, למה לא? אולי אנחנו באמת לא ראויים. באמת, איך אפשר לעמוד לפני המלך, כאילו, נכון, לפני המלך מביאים את הכלים הכי, מי שבא לדבר לפני המלך, הוא צריך להיות טיפ-טופ, כאילו, מדוגם, כמו שצריך. אז מי אמר שאנחנו באמת יכולים לעמוד לפני המלך לדבר? כי האמת אינו כן. כי כבר אמר הכתוב, ולא תטמא את הארץ, כי הנה השם שוכן בתוך בני ישראל. ויש עוד בתוך חשוב של שוכן בתוך, השוכן איתם בתוך תומאותם. כלומר, אף על פי שחלילה הם טמאים, אף על פי כן השכינה שרויה ביניהם. למה? כי עם ישראל, כל מציאות החיים של עם ישראל מתחילה ממקום אחר לגמרי. למה אנשים חיים בעמים? איך חשבו על הרעיון? לחיות ביחד? אינטרסים, נכון. דבר ראשון, אינטרס כלכלי, יותר משתלם לחיות ביחד. במקום שאדם אחד יצטרך לדאוג לעצמו גם לאוכל, גם לבגדים, גם לתרופות, גם לנעליים, שכל דבר זה קשה, דורש הרבה מומחיות. אז יש שוב, כל אחד מייצר, קונים, מוכרים, יותר משתלם לחיות ביחד. דבר שני, יותר בטוח לחיות ביחד. נכון, יש חוות בודדים, אפשר לטפל עליה, לקחת להם הכל. אבל מדינה שלמה יכולה לזכור צבא, לבנות גדר. רוב ההיסטוריה לא היה יותר משתלם להיות יהודי, לא היה יותר בטוח להיות יהודי. למה היהודים נשארו יהודים? בכלל, מה המחנה המשותף? מה זה עם? עם ישראל בכלל, רוב ההיסטוריה, עם ישראל בכלל לא ענה על ההגדרות הבסיסיות של עם בסוציולוגיה. מה זה עם? קבוצת אנשים שחיה באותו מקום, מדברת אותה שפה, חולקת ריבונות משותפת על שטח משותף. זה עם, זה מה שיוצר עם. בעם ישראל, רוב ההיסטוריה, לא גרנו באותו מקום, לא דיברנו אותה שפה, בכלל לא הייתה לנו ריבונות. אז מה הפך אותנו לעם? למה יהודים מתימן ויהודים מפולין הרגישו הרבה יותר קרובים אחד לשני מאשר היהודים מתימן עם הערבים מתימן והיהודים מפולין עם הגויים מפולין, למרות שהם היו שכנים הרבה שנים? אבל יהודי הוא אחי. מה המחנה המשותף של כל היהודים מכל המקומות, בכל הדורות? מה השאלה נורא קשה? אמונה משותפת. הדלק, הדבק והדלק הלאומי שלנו הוא אמונה. מטרת החיים של עם ישראל היא לא להשיג אינטרסים. זאת אומרת, עם אצל הגויים זה כמו מועדון לוקחות. ככל שנהיה יותר נוכל להוציא ביחד מחיר יותר זול. זה בערך המשמעות הלאומית שלהם. בעם ישראל, זה שאנחנו חיים כעם, זה כדי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, כדי לקדש משמיים בעוצמה של עם, בייחוד של עם. כלומר, מטרת החיים של עם ישראל בעולם, רצון השם. רצון השכם, במילה אחת, שכינה. אז הקדוש ברוך הוא איתנו בלתיים, בתוך החיים הלאומיים שלנו. והחיים האישיים של כל אחד מאיתנו הם ביטוי של החיים הלאומיים. כל אחד מאיתנו הוא גוון ייחודי של תכונת החיים, של רצון החיים של עם ישראל. גם אם הוא מבין את זה יותר או פחות, גם אם הוא רוצה את זה יותר או פחות, גם אם הוא מקיים את זה יותר או פחות. עצם החיים שלנו הם קידוש השם של כל אחד מאיתנו. מה? כן. בגלות אנחנו לא חיים בפועל בתור אומה, אז כמובן זה נקרא חילול השם. אבל כתוב בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם, כי כרגע זה מופיע ככה. אז שכינה בתוכנו. ולכך ישימנה האדם אל ילבו, הלא רוח אלוהי בקרבי, אשר הוא מחיה את כל בשר, כמו שאמר הכתוב, בקרבך קדוש. מה זה בקרבך? בתוך הקרביים שלנו. ככה דורשת הגמרא. שאדם, אומרת הגמרא, לעולם יראה אדם, מסכת תענית, לעולם יראה אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעב, שנאמר בקרבך קדוש. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה לא שם למעלה, גם למעלה, למטה, בכל מקום. אבל גם, אולי בעיקר, בתוך הקרביים שלנו. כלומר, בתוך החיות שלנו, החיות הטבעית שלנו, שזה הקרביים, משהו לא מודע. משהו עיוור, טבעי, בסיסי. ובתוך העיוורון הטבעי הבסיסי הזה, הקדוש ברוך הוא מופיע. אז זה הרבה מעבר לבחירה שלנו. אז לא משנה אם אנחנו, כמה אנחנו ילדים טובים, הקודש מופיע בנו. החיים שלנו הם ביטוי של קודש בהגדרה. וכל איש מבני ישראל יש בו השראת השכינה, ואור השם השופע עליו מעולמות העליונים גבוה מעל גבוה, מאיר בו ניצוץ אור, ניצוץ האור, ניצוץ האור העליון על כל. לא עלינו, מי שנוכח בשעת יציאת נשמה של יהודי צריך לקרוע קריאה. למה? אז הגמרא לומדת את זה כי כתוב, כמו שרואים מי שרואה ספר תורה ש, שנשרף, שצריך לקרוע, שזה שפסוק. זאת אומרת, החיים של יהודי הם ספר תורה. למה? מה זה ספר תורה? זה ייצוג חומרי של הקודש. זה הופעה של הקודש בחפץ חומרי. מה זה גוף של יהודי? ייצוג של הקודש בגוף פיזי. יהודי הוא ספר תורה. אז מי שנמצא בנוכחות יהודי שמת, אז כאילו רואה ספר תורה שנשרף, אז הוא צריך לקרוא. זה לא משנה אם היהודי הזה היה תמיד חכם או עם הארץ, או גם אם היו לו הרבה עבירות. למה? כי על מה מתאבלים? על עצם החיים שלו, לא על הבחירה שלו. הבחירה לא יכולה לשנות את המהות. הבחירה קובעת עד כמה המהות מתגלה בפועל, אבל היא לא משנה את המהות. אז דווקא ברגעים הכי גדולים, מה ששופט אותנו זה המהות ולא הבחירה. כשאנחנו באים להתפלל, אנחנו באים להתפלל מתוך המהות, לא מתוך הבחירה. אז לכן, אז לא, יש דפי. לכן, כשאני בא להתפלל, אז זה לא, זה לא רלוונטי לשאול מי אני, מה אני עשיתי עבירות. כאילו ברור שחשוב וכדאי לעשות תשובה לפני התפילה, באמת, אבל זה לא יכול להיות מחסום לגבי עצם התפילה. למה? כי התפילה היא ביטוי של המהות, של הנשמה שלנו, שמתגעגעת לקדוש ברוך הוא. אנחנו נותנים לה פה, כמו שדוד המלך חיבר תהילים, אז הוא נקרא נעים זמירות ישראל. הוא זה שנתן נעימה לחן לזמירות ישראל, כלומר לשירת החיים של עם ישראל. נמצא כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובבבך לעשותו. התפילה נמצאת בתוך הלב שלנו, כן, אנחנו עם ישראל. אנחנו, כשאנחנו מתפללים בפועל, אנחנו מבטאים בפה את התפילה שבלב. הנשמה שלנו שהיא תמיד מתפללת, ראינו זה בדף הראשון הראשון, שהנשמה תמיד מתפללת. כן, והצמאון הזה זה המהות שלנו. האישיות של כל אחד מאיתנו זה הגוון של הצמאון שלו. אז כשאני מתפלל אני מבטא את האני האמיתי שלי, שהרבה יותר עמוק מהבחירה שלי. אז לכן הבחירה שלי והטעויות שלה לא יכולים באמת לעכב את עצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, אז זה נקרא קרוב. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבך לעשותו, וקרוב השם לכל קוראיו. כי הוא אומר בי אדוני, החיים שלי הם אלוקות. אדוני, כלומר הקדוש ברוך הוא נמצא בי, במיוחד ביהודה שהשם שלו זה שם השם עם דלת, שזה הדלותי ולי יושיע, או דלת שער לאלוקות. טוב, אז בואו נחזור עכשיו לעמוד אחד. אם אני לא ראוי, אז קודם כל, אז הנה, אז יש פה אפילו ראשי פרקים. התפילה עצמה מכינה לקבל חסד. אומר רבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים, מספרי האמונה הבסיסיים, שני דורות אחרי הרמב״ם, בערך בדור של הרמב״ם. אין כוח ביד הכוכב להרע או להיטיב, אלא כפי מה שיגזור טבעו, וכפי הכנת המקבל. זאת אומרת, גם מתאים למאבקים היוונים, שבטח שמתם לב שלא נגמר בחנוכה. יש עוד עבודה, ברוך השם. זה בעל שם טוב אומר, השאלה הידועה, למה לא כתבו מסכת חנוכה? אז הבעל שם טוב אומר, כי המאבק עוד לא נגמר. כי הוא אומר, המסכת הזאת דורכת ונכתבת, וכנראה שרק בגאולה השלמה היא תיגמר. אז עוד יש לנו מאבק עם תרבות יוון. חלק מתרבות יוון זה האמונה בגורל. כל הטרגדיות היווניות, זה מה שהם אומרו. שבעצם לא יעזור לאדם שום דבר. אם ככה נגזר עליו בגורל, זה מה שיהיה איתו. ומי שולט באחד הדברים שמבטאים את זה שאדם נולד לתוך מציאות נתונה, וזה מה יש, זה הסידור של הכוכבים בזמן שהוא נולד. כי זה העולם שמתאים לו, זה העולם שמקבל אותו. אז זה היסוד של האמונה באסטרולוגיה, וגם של עבודה זרה. כי היות והחיים שלנו כאילו תלויים בכוכבים, אז אנשים חשבו שאם נתפלל לכוכבים, שיהיו נחמדים אלינו, שיוותרו לנו, אז החיים שלנו יהיו יותר טובים. אז אנשים התפללו לכוכבים ומזלות. אז אומר רבי יוסף אלבו, אין כוח ביד הכוכב להרע או להיטיב. הכוכב עצמו הוא לא מקבל ההחלטות, במרכאות. גם לא במרכאות. רק אמרה. הוא, במקרה הטוב, הוא שליח. מחלוקת. לפי הרמב״ם זה שטויות לגמרי, ואין לזה שום מקום. הרי ששני בני אדם נולדו בדיוק באותה שעה, והם טיפוסים שונים לגמרי, הם אופי שוני לגמרי. יש? לפי רמב״ם ועוד, זה סוג של פוטנציאל. שכן, ודאי שיש איזה משמעות, כמו שלכל דבר יש משמעות, אבל זה לא משמעות דטרמיניסטית. אפשר לשנות, מכוח הרצון שלנו. כמו שגם נראה. והגמרא אומרת שמי שנולד במזל מאדים הוא יהיה או רוצח או שוחט או מוהל. אז מזל מאדים זה מה שנקרא היום נטיות אגרסיביות מולדות. זאת אומרת, הוא טיפוס תוקפני. אז זה נקרא מזל, למשל. כלומר, זה משהו מולד, זה לא בבחירה. הוא טיפוס כזה. אומרת הגמרא, כן, וכך אומר הגרא. יש בחירה איך לממש את זה. בכל דבר בעולם יש רשות, מצווה ועבירה. אז כל דבר אפשר להוציא אותו לפועל בצורה של רשות, של מצווה או של עבירה. אז מי שנולד במזל מאדים, הוא יהיה שופך דם. כך אומרת הגמרא. אפשר לשפוך דם בהקשר של מצווה, עבירה ורשות. מצווה, להיות מוהל, עבירה, להיות רוצח, ורשות, להיות שוחט. כן, מצווה, אין עבירה. אז זה המחוקת. אם אין ישראל, אם מה שכתוב אין מזל לישראל, זה לא רלוונטי בכלל, אין מה להתייחס לזה, או שכן, יש מה להקשיב, כי יש לזה פוטנציאל, אבל זה לא מחייב. אז מה שמע מכאן שרבי יוסף אלבו אומר שיש לכוכב כוח, אבל זה לא כוח שלו, כמו מלאכים. פירוש, מה פירוש המילה מלאך בעברית? שליח. אז המלאכים הם שליחים, הם לא מרפאים, הם לא הורגים, הם שליחים. אותו דבר, הכוכבים. אז אין בכוח ביד הכוכב להרע או להיטיב, אלא כפי מה שיגזור טבעו, אז זה דבר אחד, זה מלאך, וכפי הכנת המקבל. זאת אומרת, צריך גם שיהיה פוטנציאל. כי מישהו לפי הכוכבים יש לו כישרון מוזיקלי מאוד גדול, אבל הוא אילם, אז זמר הוא לא יהיה, כי צריך גם הכנה של המקבל חוץ מהפוטנציאל הזה של הכוכבים. ולזה לא תהיה התפילה ראויה אליו כלל אל הכוכב, אחר שאין פעולתו על צד הרצון. הכוכב לא בוחר, הוא לא הרכב, הוא הנהג. כן, להפך, סליחה, הוא לא הנהג, הוא הרכב. כוכב זה סדר הנהגה של המציאות, מה שנקרא המלאכים למשל. הללו כל כוכבי אור. אז להודות לכוכב זה כמו להודות למכונית שלקחה אותי. לא המכונית לקחה אותי, הנהג לקח אותי. למה לא המכוני? כי להנהג יש בחירה. בבקשה, יש דפים. אם אתה תענה. אז אותו דבר, לא, אין מה להודות לכוכב או להתפלל אליו, כי זה לא תלוי בו, אלא להשם יתברך, שהפעולות המגיעות ממנו הן מגיעות על צד הרצון, ויש בידו כוח לרצות ושלא לרצות, ולעשות דבר ויפחו, ולעשות חסד חינם. גם זה הקדוש ברוך הוא יכול, הן שיהיה מקבל ראוי לכך או בלתי ראוי, אלא כשיכין עצמו על ידי התפילה בלבד. זאת אומרת, צריך שיהיה בעולם כלי לקבל את שפע הטוב האלוקי. לפעמים הכלי זה זכויות שיש לנו, מעשים טובים שעשינו, לפעמים הכלי הוא עצם הבקשה, עצם הפנייה לקדוש ברוך הוא היא גם כלי. זה שאני בעצם זה שמבקש את זה ממנו, כמו שאני זוכר שזה בא ממנו, אז אני ראוי לקבל. זה הופך אותי לראוי לקבל. וזה דבר שנתבאר בכתוב במקומות הרבה, ובפרט במנשה בן חזקיה מלך יהודה, שהיה רשע גמור, ולא היה מי שמרה והפליג בעוול כמוהו, לפניו ולאחריו. כאילו המודל של טיפוס כזה, ואף על פי כן נאמר בו, הוא חייצר לו, כשנהיה לו צר, נהיה לו קשה, חילה את פני השם אלוקיו, והיכנה מאוד מלפני אלוקי אבותיו, והתפלל אליו, ויעתר לו. וישמע תחינתו, וישיבה ירושלים למלכותו. לא זוכר אם סיפרתי לכם, שמעתי פעם ברדיו קטע מתוכנית שהייתה עם איזשהו טייס, שלא זוכר מלחמת יום הכיפורים או מלחמת ההתשה, המטוס שלו נפגע ממני מעלת על הצועט, ובצורה כאילו פרצה האש במטוס וזהו, הלך להתפרק תוך שניות. מה עושים מצב כזה? יש כיסא מפלט. איך מפעילים את כיסא המפלט? יש ידית שלוחצים עליה והכיסא יוצא החוצה. אז הוא לוחץ על הידית וזה לא עבד, הידית לא עבדה, כאילו המטוס היה בהתפרקות, אז כנראה גם זה כבר היה משובש. אז עכשיו הוא גדל במקום חילוני לגמרי לגמרי לגמרי, כאילו בחיים שלו לא עלה בדעתו שום כיוון כזה. אמר פתאום, הוא אומר, לא יודע מאיפה זה בא לי, אמרתי ככה, אלוהים, אם אתה קיים יש לך 10 שניות להוכיח את זה. ולחצתי שוב על הידית והיא עבדה. והוא לא חזר בתשובה. אבל הנה דוגמה לזה שעצם הפנייה לקדוש ברוך הוא היא יכולה לשנות את המציאות. זה הכלי. אז בטח בדור שלנו, שכן אותו טייס לא היה בן של חזקיהו המלך, אבל אומר רבי יוסף אלבוב, למדנו מזה שאף אם יהיה המתפלל בתכלית הרוע כמנשה, יוכן לקבל החסד על ידי התפילה. אז זה וואו, כאילו, מה זה תפילה? הוא אומר גם, כמה פרקים אחר כך, נמצא אם כן, שהתפילה היא כמו הצורי הכולל רפואת כל מיני התחלואים. כלומר, תפילה היא תרופה כללית. היא לא משהו פרטי שיכול לעזור לי בהקשר מסוים. כמו ששקידה יכולה לעזור לי להבין יותר את התורה. או התבוננות יוכל לעזור לי יותר בתיקון המידות. תפילה היא תרופה כללית. כן, יכול להתפלל על הלימוד, יכול להתפלל לעבוד על תיקון המידות, כל דבר. אז כיוון שהיא כוח כל כך כללי, אז כמו שהיא מרפאת את כל סוגי הבעיות, אז היא גם הכוח שמתאים לכולם. הוא מועיל לכל הגופים, ועל כן תועיל לכל מיני האנשים. כי משהו כללי הוא באמת כללי, כולל כולם, ותועיל גם כן אפילו לרשעים גמורים, כמו שנזכר מעניין תפילת מנשה. התפילה היא כוח שהשם חקק בעולמו, שהוא כוח פועל. אז לכן גם זה מעבר לרמה הבחירית של המתפלל, כי עכשיו נוגע במשהו. זה כמו מה, כשאנחנו מפעילים כספומט, אנחנו יודעים בכספומט עובד, כי אנחנו מבינים את התכנות ואת כל הזה, אנחנו לא מבינים, וזה בכל אופן עובד. כי ככה זה בנוי, שמי ששם את הכרטיס. יש בתפילה צד כזה. ברור שחשוב להכין את הרצון ולהתפלל מתוך אמונה ומתוך תשובה וכו'. אבל יש בעצם הפנייה לקדוש ברוך הוא, זה חוק שהשם חקק בעולמו, שזה עובד. לכן גם צריך להיזהר בתפילה, כי כשמתפללים לא נכון יכול שזה גם יעבוד. אז לכן צריך תמיד בתפילה לסייג שאם זה, שאני רוצה את זה, שאני מבקש את זה, אם זה רצון השם, אם זה מה שבאמת טוב לי. אם זה לא באמת טוב לי, אני מבקש מהשם להבין שזה לא טוב. אבל לא לבקש בלי, כאילו כך, רוצה את זה, דווקא. כי זה עלול גם להזיק.
אבל אם אני מתפעד על משהו שהוא לא טוב
לי... תזכירי את השם, סליח.
כן. אם אני מתפעד על משהו שלא טוב לי, אז אני מסתם כבר שבוכולה ביותר, כאילו אני מתפעד על
שבוכולה. לא בטוח, לא בטוח. כי זאת בחירה, לבקש דברים. והשם יצר את העולם ככה שבקשות שלנו פועלות, בונות כלי להופעת מציאות בצורה מסוימת. אז אם אדם מבקש משהו שלא טוב לו, זה גם עלול לפעול. שהלא טוב לו זה יקרה. מה? לכן אמרתי, תסירי את השם, סליחה. אנחנו בדרך כלל שבצע. סבן עם זה. לכן צריך להגיד, אם ירצה השם. שאני רוצה את הדבר הזה שאני מבקש, אם זה רצון השם. אם זה מה שהשם רוצה. ואם השם רוצה אחרת, אני מוכן לקבל גם את זה. מה? מעשה מופיע במדרש, דברים רבה. יהודי זקן הלך בדרך, קבעו לו רגליים. הוא אמר, ריבונו של עולם, תביא לי חמור, בקש, רוצה להמשיך לדרך עם חמור. טוב, חמור, 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 רוצה חמור, רוצה חמור, רוצה להמשיך לדרך עם חמור. זה מה שהוא התפלל. עבר באותו מקום שר רומאי, רוכב על אתונו. אתון זה היה כזה סמל סטטוס, כזה כמו רכב שרד. והאתון בדיוק קרא ללדת שם עליהם הדרך. עכשיו העיר הוא הולך לאט, הוא לא יכול כאילו לרוץ בקצב שהשר הזה רוצה. אז הוא הסתכל, ראה שם היהודי, אמר לו, בואי נקח את העיר הזה עליך. אז יהודי המשיך את הדרך עם חמור כמו שהוא ביקש. אז הוא לקח את העיר על הכתפיים שלו ואמר, ריבונו של עולם, שכחתי להגיד בתפילה שלי שאני רוצה, שהכוונה היא שהתכוונתי שאני ארכב על החמור ולא החמור ירכב עליי. אז צריך להיזהר כשמתפללים. הם קוראים, רק לא תמיד בצורה נראית ומיידית, אחרת לא הייתה בחירה בעולם. אבל ודאי שכל תפילה פועלת משהו. וגם הרבה פעמים רואים את זה. שכשמתפלים על משהו זה משנה. זה כמו אפילו... רק, שנייה. רק באמצע עם נעמי. כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז לא כתוב יזכה ויראה לעתיד לבוא, אלא זוכה ורואה. אז אומרים, חתם סופר ועוד. זאת אומרת, אם יהודים מפל באמת על ירושלים, לא על זה שנמאס לו מערבים ופיגועים וזה. באמת מפל על גאולה שלמה שתופיע, ברגע הזה הוא כבר מרגיש משהו, איזשהו מצוץ של גאולה. מרגיש יותר שמח, יותר נינוח, יותר בוטח, יותר מאמין בגאולה. אז הנה, תפילה פעלה. הוא זוכה ורואה בלשון הווה בשמחתה. כמה משהו בשמחתה העתידה כבר מופיע בו, כמתכוונן אליו, זה שהוא מבקש אותו. הם מתכוונים למשהו במציאות ומפנה אותו כלפי מקור המציאות. זה לא איזה דמיון מודרך, כאילו שאני אחשוב על אוכל אז אני ארגיש טעם של אוכל בפה. אני מפנה את הדברים למקור כל החיים, שמשנה את המציאות. ולכן זה פועל במציאות שיכולה להשתנות. אז אני יותר מחובר לשם. לפעמים אני מרגיש את זה יותר. לפעמים לא מרגישים את זה בתחושות. רק בתחושה פנימית של אמונה שמתוכה אני יודע שזה עובד. מה את אומרת? חלק מהדברים כן, חלק לא. יש ככה, יש גזירות. כלומר, יש דברים שבטוח נקבל גם אם לא נבקש. כי ככה השם נתן לנו את זה עוד מראש. יש דברים שגם אם מאוד נבקש, לא נקבל. כי זה גם גזירות, שהשם חקק בעולמו. ויש דברים שתלויים בזה, שככה הקדוש ברוך הוא חקק בעולמו. שאם נבקש נקבל, ואם לא, לא. עכשיו, כל בקשה שלנו ספציפית, אנחנו לא יודעים בדרך כלל אם זה מזה או מזה או מזה. אז לכן אנחנו מתפללים על הכל. מי אמר שצריך? אז אני מבקש כל הזמן, שאם זה לא טוב לי, לא. גם בתפילה הראשונה. אבל אין גבול לתפילות. ברור. אם זה רצון השם, אם זה טוב לי באמת. מה, רואים את זה המון בחיים. נגיד, רצינו להתקבל למקום לימודים או עבודה מסוים, ולא התקבלנו, ואז התקבלנו למקום אחר. ואז הסברנו שהמקום האחר הזה באמת הרבה יותר מתאים לנו מאשר המקום הזה שרצינו להתקבל אליו. וטוב שלא התקבלנו. שלא לדבר על שידוכים. טוב. משמיים. טוב, הנה, ממש על מה שאמרת נעמי, זה המקור הבא. במדרש, הקול קול יעקב. הקולו משתק את העליונים ואת התחתונים. זאת אומרת, למה כתוב הקול קול יעקב, פעמיים הקול? כי הקול הזה פועל בשני רבדים. כל המציאות מורכבת משני רבדים. כמו שהחיים שלנו, גוף ונשמה, גשמיות ורוחניות, אז כל המציאות, גשמיות ורוחניות, עליונים ותחתונים, הקול קול יעקב הוא קול כזה, שהוא קול כל כך דומיננטי, שהוא משתק את העליונים ואת התחתונים. את כל העולמות. כן. הנה, בשעה שישראל אומרים שמה ישראל, המלאכים שותקים. זה כמו, נגיד, שומעים כל מיני רעשים, אבל אם נשמע כל נפץ פתאומי, מאוד מאוד חזק, אז איזה קולות נשמע? שום קול, רק את הקול הזה. אז ככה, הקול קול יעקב, הקול של התפילה והתורה של עם ישראל, הוא קול כל כך פועל במציאות, כל כך משפיע, שהוא משתיק את כל הקולות האחרים. אז כשישראל אומרים שמה ישראל, המלאכים שותקים. הפירוש הוא שבא לחזק את ליבות בני ישראל שלא יהיו נופלים בדעתן בראותם שהעולם מלא מכשולים וחשיכות. והמכשולים זה דברים ספציפיים שחוסמים אותנו. חשיכות זה המצב הכללי של העולם, שהוא לא מאיר בסיאו. ואם ככה וסוברים שחס ושלום עבודתם לא נתקבלה מרצון למעלה. זאת אומרת, אנחנו עולים להרגיש העולם קשה, העולם מסובך. נו, ואם נתפלל, אז העולם לא יהיה קשה ולא יהיה מסובך. הוא יהיה. אז מה התפילה משנה? משמיענו חשיבות מעט עבדות, כלומר אפילו מעט עבדות של איש הישראלי. שבעת שישראל אומרים שמה ישראל, המלאכים שותקים. עכשיו שאלה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשמוע שני קולות בבת אחת? מה? ברור שהוא יכול. אז למה המלאכים שותקים? זה בשבילנו. אף שהקדוש ברוך הוא יכול לשמוע קול כולם כאחת, אך כל זה הוא להראות החביבות מעבודתם של ישראל. אז למה באמת המלאכים שותקים? כדי להדגיש את גודל החשיבות של עם ישראל, של הפנייה אל הקדוש ברוך הוא, של התפילה של עם ישראל בעולם הזה. דווקא בעולם הזה. למה דווקא בעולם הזה? דמשום שהם בעולם השפל אשר הוא מלא חשכות, משום זה נחשב מאוד העבדות שלהם. זאת אומרת, התפילה שלנו עולה למעלה לא למרות שהיא מופיעה מתוך עולם כזה מסובך, אלא דווקא בזכות זה. שאפילו בתוך עולם כזה מסובך אנחנו זוכרים את השם ופונים אליו. דוגמה לזה, שהעולם כל כך מסובך, והוא הוכרח ללבוש בגדי עשיו. הרי מתי הפסוק הזה נאמר? כן. אז הפסוק הזה, מתי מתברר שהכל כל יעקב? כשיעקב לבוש בבגדי עשיו. אפילו במצב כזה. שאי אפשר לבוא להאמת, אלא רק בדרך זה. זאת אומרת, זה שלפעמים לעבודת השם יש לבושים זרים, זה חלק מובנה מעבודת השם בעולם הזה. שלפעמים היא מופיעה בכל מיני לבושים לא טבעיים, לא מובנים. וכן צריך כל איש לחזק עצמו ולידע שהכל מה שמתברך, רק שהוא נסתר. למה הוא נסתר? שבעולם הזה צריך להיות הכל בדרך אסתר. עולם מלשון העלם. אולי חשוב להדגיש, גם מה שאנחנו מבינים הוא באמת נסתר. אנחנו מבינים רובד מסוים, יש לנו הסבר שמניח את דעתנו, אבל יש לי טוב עמוק מזה. פעם מישהו בא לרבי מעם שינוב שליטה ואמר, אני חושב שהתחתנתי לא מהסיבות הנכונות. אז הרבי אמר לו, גם אם זה היה, גם אם היית מבין את הסיבות, אתה חושב עכשיו שהן הסיבות הנכונות, גם אז זה לא היה הסיבות הנכונות. יש סודות של הקדוש ברוך הוא, יותר עמוקים מכל הבחירות שלנו. וממילא, עיקר הכל, הוא עבוד השם יתברך. גם אם בתוכה יש הסתרים, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את זה בחשבון שיהיו הסתרים, כי הוא שם אותנו בעולם הזה שיש בו הסתרים. בסדר, אז גם עבודת השם שלנו היא מסובכת. אז מה? זה רק צורך שלנו להרגיש, אוף, הלוואי שהכל היה זורם לי, והכל היה חלק, והייתי מרגישה שאני באמת בא להתפלל במקום טוב ונקי, והתפילה זורמת. מי אמר שזה מה שהשם רוצה? הוא רוצה את התפילה שלנו כמו שאנחנו, מאיפה שאנחנו. זה לא שלם. ברור שצריך להתכוון, לא מדברים פה אם להתכוון או לא להתכוון. מדברים על הרצון, על האשליה שלנו. כשאנחנו באים להתפלל, היצר הרע עושה ככה. הוא מחלק בין הרצוי לבין המצוי בחיים שלנו, והוא אומר, אוף, אם הייתי במצב הזה והזה, אז התפילה שלי הייתה אולי מתקבלת. אבל עכשיו כשאני בא להתפלל עם העבירות שעשיתי, ואולי אני אפילו עדיין עושה, עם כל החסרונות שלי, מה פתאום שהתפילה שלי תתקבל? אומר היצר הרע. אומרת האמת, אומרת התורה. מי אמר שזה תנאי להתקבלות התפילה שהיא תבוא ממקום שלם, מושלם, בלי חסרונות, בלי בעיות, בלי סיבוכים, בלי בלבולים, בלי ספיקות, רק במצב אופטימלי. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנפנה אליו מתוך מצב אופטימלי, הוא היה שם אותנו במצב אופטימלי. אם הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם עם הסתר, סימה שמתאים לו שנפנה אליו מתוך ההסתר, גם הסתר חיצוני, גם הסתרים פנימיים שאנחנו מסתתרים לעצמנו, שהאמת שלנו נמצאת בתוכנו, אבל מסתתרת, מציצה מדי פעם, שולחת דשים, אבל לא ממש בהירה ומחיה אותנו כל רגע ורגע. זה מקובל על הקדוש ברוך הוא. אז זה אמור להיות גם מקובל עלינו. נכון. חלק מהאסתר תלוי בנו, חלק לא. חלק מהאסתר הוא, אמרנו, עולם מלשון העלם. העולם הזה לא מגלה את השרת שכינה בגלוי. קודם כל, בעצם זה שהוא מוגבל בקדוש ברוך הוא אינסוף. ובית, גם אחרי שהוא מוגבל בבסיס, עוד יש עוד הסתרים, בגלל שיש גלות ובגלל הרבה עיכובים שיש.
כמה דברים שאנחנו יכולים להיות בהם, כאילו, למנוע את ההסתר בהם?
אז יש שני דברים. יש לי עבודה לתקן כל מה שאני יכול. אבל בא יצר רב אומר, אוקיי, אז קודם כל תתקני, ואז תבואי להתפלל. אז זה מה שלא נכון. אנחנו מתפללים להשם לאורך כל הדרך. גם שאנחנו רוצים לתקן ועוד לא הצלחנו, גם שאנחנו עוד לא ממש רוצים לתקן, רק יש לנו רעיונות בכיוון. קרוב השם לכל קוראיו, יש רק תנאי אחד, לכל שקראו באמת. אם אנחנו קוראים לו באמת, הוא מקבל.
אבל
אז
אתה יכול להגיע
לפעמים
לחוסר התקדמות.
לא, 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 הקבלה של תהילה, זה שאני מקבל את זה שאני יכול לפנות, זה שאני מבין שאני יכול לפנות להשם גם מתוך חסרונות, זה לא לגיטימציה להשאיר את החסרונות האלה. כי השם שם אותנו פה בעולם כדי לתקן, כדי לפעול, ולתקן קודם כל, ובתוך הכל את עצמנו. אז ברור שאם אני אומר, טוב, אז הסתרים זה בסדר, חסרונות זה בסדר, אז אני אשאר עם חסרונות שלי ואני אתפלל. ברור שלא. השם ברא אותנו כדי לעבוד. אפילו בגן עדן. ונפעול בגן עדן לעובדה או לשומרה. כי זה העניין שלנו בעולם, לעבוד. אבל התנאי, אבל העבודה הזאת היא לא תנאי לקרבת השם. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו גם בתוך תהליך העבודה. אבל הוא רוצה שיהיה תהליך עבודה. לא רפיון, לא אצלנו. כמו כל ברכת השם. כתוב פסוק בחומש דברים, הוא וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אומר המדרש, תנת וליהו, יכול יהיה יושב ובטל, תלמוד לומר, בכל אשר תעשה. אולי צריך לחגוג גם את היום הזה, למחרת חנוכה. כי זה היום הראשון שבו המנורה דלקה בטבע. שהכנו שמן ודלק. מה, זה לא נס? אבל הנה, למה הפח הספיק לשמונה ימים? למה דווקא שמונה? מה? כן. כי זה הזמן שלוקח להכין שמן חדש. ושאם היינו סומכים על הנס, אומרים, טוב, נו, השם עשה לנו נס, אז זה פריט לק. אז ביום השמיני זה היה קווה. כי גם כשהשם עושה נס, הוא בונה על זה שאנחנו גם במקביל נעבוד. הקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון, אבל אנחנו צריכים לשתדל לעלות ולעלות ולהביא מעפילים ולהביא את הביצועות ולהילחם ולהקים צבא, נכון? טוב, אז ממילא עיקר הכל הוא עבדות השם יתברך. כלומר, יש הסתרים שלא תלויים בנו, ו... אז השאלה היא כמה אני רוצה להתקרב, כי השם, מה שהשם רוצה זה שנרצה להתקרב. אז כל עוד אני רוצה להתקרב, אני במקום הכי נכון שיש, כי אני רוצה להתקרב. זה נקרא קוראיו, קרוב השם יכול קוראיו, זה לקרוא לו, תאיר לי, תכוון אותי, תעזור לי להתקרב. וממילא יהיה חשוב אצלו כל מה שזוכה לעשות מעבודת השם יתברך, גם בתוך ההסתרים האלה, גם בתוך ההסתרים הפנימיים. וגם צריך להיות בבירור אצל כל איש ישראל, אשר תכף שמתפלל לפני השם יתברך, השם יתברך שומע תפילתו ומקבלו, כמו שכתוב אצל שלמה המלך עליו השלום, שאמר לו דוד המלך עליו השלום, ואתה שלמה בני דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה, כי כל לבבות דורש השם וכל יצר מחשבות מבין. הנה עכשיו הגענו לבעיה, אם תדרשנו יימצא לך. אז מה התנאי לזה שהשם יימצא לנו? שנדרוש. ולא מקרא מלא, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת. מתי? כי כאשר, אחד הפירושים של כי זה כאשר, תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשיך. אך שבא לשלול טענת האצלות של חסידים. יש אצלות של רשעים, יש אצלות של חסידים. מה זה אצלות של חסידים? אשר ידמו בנפשם שהם רחוקים מהשם יתברך. למה הם מדמים שהם רחוקים? בגלל שהם חסידים. כלומר, אז לכן הם סובלים מהמחלה שנקראת מצפוניות יתר. האנשים שמרגישים הכי לא בסדר, זה אנשים שהם הכי בסדר, כי הם יותר רגישים. אז כל פגם קטן נראה להם נורא והיום, כי באמת זה נורא יקר להם. ולהפך, יש אומרים על כמה פוליטיקאים שהמצפון שלהם נקי לגמרי, כי הם אף פעם לא משתמשו בו. הוא חדש בניילונים. יש מחלה שנקראת ביקורת עצמית, ביקורת יתר. עוד התשובה פעם, אורות התשובה, פרק א', תשובה טבעית, אמונית, מכירה? תשובה טבעית, אמונית, כלומר כמה מניעים לתשובה. אז מניע אחד נקרא תשובה טבעית נפשית. אומר, הוא מה שקוראים מוסר כליות. טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה, וכשסר מן הדרך, כשנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, הרי החוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו, והוא מתמוגג מכאב, הוא מזרז לשוב לתקן את המעוות עד אשר ירגיש כי נמחף את אור. הוא אומר, חלק זה של התשובה, כלומר המוסר כליות הזה, הוא מסובך הרבה מאוד, ויש בו כמה דרכי הטעה, כלומר הטעיה. כי לפעמים הדברים שלא צריך להתחרט אנחנו מתחרטים, והדברים שאנחנו באמת צריכים להתחרט דווקא עליהם אנחנו לא מתחרטים, כתוב לא לסמוך על המצפוניות הזו. אבל מכל מקום הוא אחד היסודות שתוכן התשובה נשען עליהם, כלומר זה מתנה שקיבלנו. אבל כמו כל מידה, מה קוראים שם מילה מידה בעברית? כן. מה השם? איך? תהילה. אז מידה בעברית זה מינון. במידה הנכונה שאת במינון הנכון. כן. זה המידה. מודדים אותה ככה. אז יש יותר מדי ויש פחות מדי. זאת אומרת, המידה הזאת שנקראת מוסר כליות, יכולה להיות יותר מדי. כמו שיעלה להיות פחות מדי, יעלה להיות יותר מדי. זה לא בהכרח טובה. אז לפעמים, כשסובלים מכזאת מצפוניות יתר, אם זה יתר, אז כמו כל דבר, היצר הרע מביא אותה. למה היצר הרע מביא אותה? כדי שנתייאש. שנגיד, אוף, אין לי סיכוי. מה, השם בכלל לא רוצה אותי, כל עוד אני ככה ותכה. כשאני אתקן, כאילו עוד 300 שנה, אז אני אוכל לבוא ולהתפלל ולהיות... כן. ועל ידי זה מונעים עצמם מזה, לגמרי מזה. על זה אמר לו דוד לשלמה בפרט, שיהיה אצלך זאת בבירור. שאם תדרשנו, ימצא לך בוודאי. בלי שום ספק. שהשם יתברך קרוב לכל איש ישראל, תכף בקורו אליו. מה זה כל הדברים האלה? זה יצר רע מתוחכם שהוא משתמש בנימוקים של צדקות, שהוא אומר כן, הלוואי שהייתי רואה, מה אני אעשה, כאילו המידות שלי לא מידות.
אין בזה
לא אמרתי בכלל, יצר תופס דברים אמיתיים ומנפח אותם, מגזים. אמרנו, יש מידה, נכון, באמת צריך להיות נקי כשאני בא לדבר עם השם, אבל שזה יש תשובה. אפשר לחזור בתשובה לפני התפילה ולהגיד, אני רוצה להתקדם, אני עוד לא מסוגל הכל, אבל אני רוצה. תשובה זה רצון. שינוי הרצון. ושינוי המעשה, אחר כך, כמה שאפשר. אבל אי אפשר לתקן הכל בבת אחת, נכון? זה לוקח כמה שנים. אז מה יהיה כל השנים האלה? אי אפשר להתפלל? אי אפשר לסמוך בעבודת השם? כי אני לא בסדר. זה עצר. הנה, רק שצריך כל אחד להכין עצמו לתפילה, כפי יכולתו. לא טיפה פחות ולא יותר. הקדוש ברוך הוא לא בטרוניה עם בריאות האב. הנה בספוניות יתר, תמיד אפשר יותר להתאמס, נמסור את הנפש. אבל מי אמר שאתם רוצים שנמסור את הנפש עכשיו? זה בכלל איך יודעים כל דבר, מה שהלכה הלכה, מה שלא הלכה, איך יודעים אם זה טוב לי או לא טוב לי לחשוב ככה, להרגיש ככה, לעשות סוג כזה של עבודה? כתוב קריטריון בפרשת כי תבוא, שם כתוב איך צריך לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב. מה שעוזר לי לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב, זה מה שנכון. ומה שלא עוזר לי לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב, זה לא נכון לי. גם אם זה בא בנימוקים של צדקות וחסידות ולא יודע מה, אבל אם זה מפריע לי לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב, זה לא בשבילי כרגע.
אבל
לא, אבל זה תנאי הכרחי. כי מה שלא עושים בשמחה לא שורד, ומה שעושים בשמחה זה טעם של עוד. אז השם רוצה שנעבוד אותו, ככה השם אמר. אני לא אומר זה כי זה כיף, אני אומר זה כי זה כתוב בתורה. השם רוצה שנעבוד אותו בשמחה וטוב לבב. אז מה שההלכה, אני מקיים אם אני רוצה או לא רוצה. כיף לי, לא כיף לי. אבל כל מה שמעבר לזה, סגנון בעבודת השם, כיוון שאני מחפש, סגנון, צורת חשיבה על התפילה שלי. מה שמשמח טוב, מה שלא משמח לא. אז אם אני אומר, אני צריך לפני שאני בא להתפלל, אני צריך להתחזק, אז זה דווקא משמח אותי. כי הנה, קיבלתי עוד הזדמנות להזכיר לעצמי שאני צריך להתחזק. גם בכל מקרה אני צריך להתחזק, עכשיו כשאני בא להתפלל אני זוכר את זה. אבל אם אני אומר כן, אבל אם הייתי מתאמץ יותר הייתי יכול עכשיו להתפלל יותר, לא בריא. כי יש, צריך להקשיב לחיים שלנו, צריך להקשיב לטבע שלנו ולסמוך עליו. זה כמו בגוף, יש טונוס שרירים בריא, יש מתח שרירים בריא. שריר מאומץ מדי זה לא בריא, כמו ששריר מדלדל כזה רפוי זה גם לא בריא. יש מתח בריא, אותו דבר בפער בין הרצוי למצוי, צריך לשאוף לתקן, אבל לא ברמה של מתח שהורס לי את המצב רוח. כי זה ודאי השם לא רוצה. כי זה מתיש אותי. זה מקשה עליי את ההתקדמות.
אבל עבודת השם היא מתישה.
לא. לא, בהגדרה לא. כל מה שמתיש, סימן שזה לא עבודת השם. מי אמר את זה? קדוש ברוך הוא. שנייה. בישעיהו. כתוב, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי, ישראל. קדוש ברוך הוא אומר, לא קראתם לי. למה? מה הוכחה? כי יגעת בי. כלומר, כמו שהוא אומר, אם הקשר איתי מייגע, מתיש, מתסכל, שוחק, מעיק, זה לא קשר איתי. קשר איתי לא נראה ככה, אומר הקדוש ברוך הוא. טוב, תחשבי על זה.
לא, הרב רואים, למינו אותם לפני כמה שבועות פה, שהקשר, הקדוש ברוך הוא,
הוא מה?
מה?
בהתחלה. בהתחלה. יש בו צד של מרירות, נכון? כי זה לא מתאים לה, איך כתוב, עיר פרא אדם יוולד. עיר פרא רוצה לעשות מה שבא לו. הוא לא אוהב מסגרת, הוא לא אוהב חוקים, הוא לא אוהב כללים, הוא רוצה רק שיהיה לו נעים. זהו. כל דבר שהוא לא כזה, קשה לו. אז עבודות השם היא קשה, בהתחלה, עם מאמץ. זה לא סותר את מה שאני אומר. אבל זה מאמץ טוב. נכון? זה לא תנאי, אבל אני יודע שזה משמח. משמח אותי שאני עושה את האמת. גם בשם האמת אני צריך להיגמל מהרגלים, וזה קשה, ואני צריך לוותר על האגו, וזה מעצבן. אבל אני יודע שאני עושה את האמת. עכשיו אני בונה חיים אמיתיים. אז זה גם משמח. לא פחות מאשר מעצבן. טוב, זה כבר תלוי ברמת האגו. אבל בעיקרון זה משמח. מה את אומרת, אסתר? אסתר, נכון? טוב, צדיקים וכזו וכו. היה תרם יקרה. רק שצריך כל אחד להכין עצמו לפילה כפי יכולתו, באמת ובנחת. בסדר, עליי, הנה נוסחה. באמת ובנחת. לא בלחץ. בשום מקום יש פה כמה מאות ספרים. ספרי קודש, נכון? יש עוד כמה אלפי ספרים, כמה עשרות אלפי ספרי קודש. בשום ספר לא כתוב להיות בלחץ. את הלחץ אנחנו ממציאים. ואז משימים את עבודות השם שהיא מלחיצה אותנו. זה אנחנו נמצאנו. אף אחד לא אמרנו להיות בלחץ. הלחץ זה חוויה שלנו, שנובעת מאוף, אני לא בסדר. אם הייתי יותר מתאמצת, הייתי יכולה להצליח יותר. דרך אגב, התפקיד שלנו הוא לא להצליח. התפקיד שלנו הוא לעבוד. לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין, להיבטל ממנה. המטרה היא הדרך. להיות בדרך. תמיד נהיה בדרך. גם לעתיד לבוא. בבית השלישי, אחרי תחיית המתים, גם נהיה בדרך. תמיד נהיה בדרך. כי הדרך שלנו היא לאין סוף. כמה זמן נמשך הדרך לאינסוף? אינסוף. אז כל עוד אנחנו, אז מה שאני רוצה? שנהיה בדרך להתקרב אליו. אז אם עכשיו אני בדרך להתקרב אליו, אני במטרה. זאת המטרה. להיות בדרך להתקרב אליו. אז אם אני עכשיו אני במטרה, זה באמת משמח. אז צריך, אז זה הכלל, צריך כל אחד להכין לעצמו לתפילה כפי יכולתו, ובוודאי השם יתברך ישמע תפילתו. לא צריך פסיכומטרי, לא צריך איזה תהליכים ארוכים, סיגופים, לא יודע מה. כל עוד זה לא בסדר, מקום שנמצא בו. כל הזמן. מה זאת אומרת? יש לי מה לתקן. כל עוד יש לי מה לתקן, אני צריך לתקן. איך מתקנים? בשמחה, בנחת. ובמאמץ. לא סותר. כאילו, נגיד, שאני רוצה, באים לתקן רכב. ויש בו 10 תקלות. אבל זה הרכב שיש. אז מה אני עושה? מתקן אחת אחת, בוחר מה הדבר הראשון שהכי טוב להתחיל בו. זה הכל. אחת אחת. ולא בלחץ. אם עושים את זה בלחץ, זה ייקח הרבה יותר זמן. וגם ימאס באמצע. ופתאום יהיו מחשבות, אולי בכלל צריך לנסוע, אולי זה בכלל לא הרכב הנכון. לא נכון. טוב, עוד עניין בזה באים להתפלל לא מתוך מושלמות, שזה שותפות בין האדם לבין השכינה נשמת ישראל. תראו בעמוד 3 למטה, יותר לא נספיק היום, אני צריך לשלם 3 דקות. לך נא אל הצום, וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. התורה רומזת לנו עבודת האדם בגישתו אל התורה והמצוות. והנה, האדם יודע בעצמו שפל ערכו ומצבו, והוא ירא לגשת ולפתוח שפתיו, גם בעת והוא ירא לגשת לפתוח שפתיו, גם בעת עשיית המצוות, בעלות על לבבו עומק סודות הרמוזים בהם, ונפשו יודעת מאוד, כי לא השיג הידוע אחת מיני אלף תעלומות החוכמה. כי יש בזה משהו כזה מתסכל, שאני בא לכל מצא, ואני יודע שיש בזה סודות עליונים, ואני יודע שאין לי מושג. אז מה אני עושה? מה אני עושה כאילו משהו שאני בכלל לא מבין מה זה? את הדבר שבת, את הדבר, כל דבר. ונופל בדעתו, וירא לגשת אל העבודה. וזה הרמז בפסוק, ורבקה אמרה אל יעקב בנה, רומז לשכינה הקדושה, אומרת אל האדם, יעקב בנה, לך קח לי. שמה הכוונה? אתה תעשה כל מה שתמצא לך לעשות, ואני אעשה אותם התאמים לאביך, להיות מוכשר בכל הכוונות הראויים להם. ולזה קודם התפילה אומרים, השם שפתי תפתח, כי השם יעזור לנו לקבל תפילתנו ברצון. זאת אומרת, אפילו כשאני בא להתפלל, השם שפתי תפתח, כי אני לא יכול לבד, גם זה. גם להתפלל אני לא יכול בסייעת וישמעיה. אני מבקש, השם תעזור לי להתפלל עליך. כאילו, בראש שלנו זה להפך. כאילו, אנחנו מרגישים כאילו השם אומר לנו, תפל לי אליי, ואז אני אעזור לך, אם תהי שווה. והאמת היא להפך. שגם להתפלל אנחנו לא יכולים בסייעת וישמעיה. אז מה השם רוצה? שנעשה את ההשתדלות שלנו, מהמקום שאנחנו, כמו שאנחנו. והוא שפתנו יפתח, והוא ישמע שבעתנו, והוא יענה. טוב, עד כאן להיום. שמרו את הדפים, כי לא יודע מתי אני אמשיך בהם, כי שבוע הבא 10 בטבת, אז או שיש שיעור על גאולה פתאומית,